הגענו לדף כף עמוד א', סוף שורה ראשונה, עוד שאלות שאביי שואל את רבא. בעם הנה אביי מרבא, חצר שראשה נכנס לבין הפסים. מה הוא לטלטל מתוכה לבין הפסים, ומבין הפסים לתוכה? כלומר, אם יש לאדם חצר, ויש מבואה לחצר, המבואה הזאת נכנסת לתוך בין הפסים. איך? יש באר מחוץ לחצר, שמו שם פסים מסביב לבאר, כדי לעשות שם מחיצות, ו... כשעשו שם את הפסים, גנבו, אפשר לומר, חלק מהמבואה של החצר. עכשיו בעצם, אם אדם ילך מהחצר לבין הפסים, זה רצוף. אבל זה שתי רשויות יחיד שונות. השאלה אם מותר לדלתל ביניהם או לא, כעיקרון, לא מותלתלים מרשות היחיד אחד או רשות היחיד אחרת בשבת, אלא אם כן יש עירוב חצרות וכדומה. אבל רבא משיב שמותר. אמר להם מותר. למה? מכיוון שלמרות ששמים פסים לבארות, זה לא עד כדי כך שם חשוב שרשות היחיד רגיל, כאילו אנשים גרים שם. לכן לא צריך עירוב חצרות לטלטל בין החצר לבין בין הפסים. שתיים, מה קורה אם יש שתי חצרות זו לצד זו? כלומר, ושתיהן נפתחות למקום שבין הפסים. בעת שמו שם, יש באר מחוץ לשתי חצרות, או מקום שמחובר לשתי חצרות, ושתי החצרות האלה, המבואה שלהן, בעצם המבואות שלהן נכנסות לבין הפסים. ואמר לי, אסור לטלטל. מדוע? כי כל חצר בעצם אוסרת על האחרת את האזור שבין הפסים. יפה. כי מכיוון שכעיקרון אסור לטלטל מחצר אחת לחצר אחרת, אם כן אסור עירוב חצרות, ולכן אסור. אמר רב הונא, שתיים אסורים, נכון, אבל ואפילו עירבו, פה מחדשים אפילו עשו עירוב חצרות ביניהם. אף על פי כן, העירוב מטלטל, אומנם טלטול ביניהם, אבל לא מטלטל בין הפסים. מדוע? גזירה שהם יאמרו עירוב מועיל לבין הפסים. יבואו ויאמרו, מוטל לטלטל בין הפסים. כשיש עירוב, שעירוב מועיל לטלטול בין הפסים. הוא יחשוב שאפשר לעשות עירוב חצרות בין החצר לבין בין הפסים. הוא לא מבין שעשו עירוב חצרות בין שתי החצרות קודם. ומה התנאי לעירוב חצרות בין שתי החצרות? שיש פתח בין החצרות. מכיוון שיש פתח בין החצרות, עשו שם עירוב חצרות. הוא יחשוב, לא צריך פתח. מכיוון שהנה, מטלטלים גם בין הפסים, אפשר לעשות עירוב מהמבואה לבין הפסים. אבל רב חולק. רב אמר, עירבו מותר. אם עשו עירוב חצרות בין החצרות, מותר לטלטל גם בין הפסים. אמר לי אביי לרבה, ואביי אומר לרבה, יש גם ברייתא שמסייעת לך. תני דמסייע לך, חצר שראשה אחד נכנס לבין הפסים. מותר לטלטל מתוכה לבין הפסים, ובין הפסים לתוכה. אבל שתיים אסור, באמת ואמורים, מתי אמרנו ששתיים אסור, שלא עירבו, אמרנו אם לא עשו עירוב חצרות בין שתי החצרות. אבל עירבו מותרים. אז אומרת, אם ככה, לכאורה הוכחנו שלא כמו רב הונא. למה תאהב את יובטא דרב הונא, שאמר שאסור לטלטל. אמר רב הונא, הטעם דהדרן וערבן, לא, גם רב הונא יש לו תשובה. מתי מותר לטלטל כשיש עירוב חצרות בין שתי החצרות גם לבין הפסים? במקרה מיוחד. דהדרן וערבן חזרו ונתערבו שוב. כלומר, בנוסף לפתח שבין שתי החצרות, עוד בתוך המבואה נפרצה עוד איזה חלק בין שתי החצרות, ובעצם זה נראה וניכר שהכל עניין אחד. אם זה ניכר וגלוי לכל ששתי החצרות בעצם מתנהגות כחצר אחת, כמו העירוב חצרות, אז לכן יהיה מותר גם לטלטל בין הפסים. לא ייחשב כל כך שתי חצרות. עוד שאל אביי את רבא, באמיני אביי מרבא, יבשו מים בשבת מהו? אם מים מן הבאר יבשו בשבת, אז שמו את הפסי ביראות לפני שבת, השאלה אם הולכים עם מה היה המצב של הבאר לפני שבת, ועכשיו המקום הזה בעצם נחשב רשות היחיד, או לא, אם יבשו המים בשבת, כל מה שהקלו חכמים, זה רק יש מים שם, לשאוב מים מהבאר, אבל לא הקלו חכמים, אין מים שם, אז מה רבי שיבא? אמר לי, כלום נעשית מחיצה בשביל המים? כל מה שעשו את המחיצה זה רק בשביל מים. מים אין כאן, מחיצה אין כאן, כך אומר רבא. יפה, כלומר מחיצה אכן בטלה, אם יבשו המים. ביי רבין, שאלה נוספת בעניין זה, יבשו מים בשבת. ובאו בשבת מהו? אם יבשו מים מהבאר בשבת, אבל באו במקומה מים אחרים, כלומר ירדו גשמים ונאספו לתוך הבור הבאר הזה, מים, מה הדין? האם חוזרים הפסים פתאום להיחשב שוב רשות היחיד ושאל תטל שם? אז אמר לי אביי, יבשו בשבת לא תיבאי לך דבאי מיני דמר. מה שאמר לי, יבשו בשבת כבר שאלתי את מר, את רבא. הוא פשוט לידי אסיר, הוא היה פשוט לא לאסור. באו נמי לא תיבאי לך, גם כן באי, גם כן עם המים, עם ירד גש, ירדו גשמים, ובאו המים למלא את הבור, גם כן שלא לשאול. זה ודאי מותר, לא ודאי אסור, זה ודאי מותר. למה? דהב למחיצה העשויה בשבת. זה כמו מחיצה שנעשתה בשבת. ותניה כתוב בברייתא, כל מחיצה העשויה בשבת, בין בשוגג בין במזיד, בין באונס בין ברצון, שמה מחיצה. אסור לעשות את המחיצה בשבת, אבל אם עשו את זה, זה נחשב מחיצה. גם כן המקרה לפנינו. למרות שהתבטל הכשר הפסים כשהתייבשו המים, התייבשו המים כביכול הפסים האלה, אין להם משמעות. כשבאים מים חדשים לבאר, זה כאילו נעשתה מחיצה באמצע השבת. ואמרנו, אם נעשתה מחיצה, נשבת מחיצה. אומרת הגמרא, ולאו התמהרלה, אמר רב נחמן, לא שאלנו לזרוק ולטלטל, לא. האם לא למדנו על מה שנאמר, שאם נעשתה מחיצה באמצע השבת, למדנו כלל. אומנם נכון, לא שאלנו לזרוק. אם אדם ילך מרשות הרבים ויזרוק לשם, לתוך בין הפסים, למרות שנעשתה מחיצה בשבת, עכשיו זה נחשב מחיצה גמורה, והוא יעבור לחיוב חטאת. כאילו זרק מרשות היחיד לרשות הרבים, או מרשות הרבים לרשות היחיד, למקרה הזה. אבל לטלטל לא, זה לא מה שהתירו טלטול בין הפסים. כל מה שהתירו, כל מה שאמרו, זה שזה מוגדר כרשות היחיד, יעבור לאיסור העברה מרשות לרשות, אבל לטלטל בתוך בין הפסים, זה לא למדנו. אומרת הגמרא משיבה הגמרא קיטמא דרב נחמן, כל מה שרב נחמן אמר לטלטל לו זה רק המזיד אתמה. זה רק על מקרה מיוחד שהקימו בשבת מחיצה במזיד. אז זה כנסו חכמים כמובן שעשו לטלטל בין הפסים. וכמובן זה לא שייך למקרה שלנו שירדו גשמים, זה לא יכול להיות מזיד. יפה, אמר רבי אלעזר, זורק לבין פסי ביראות חייב. כן, אם אדם יש לו, יש פה, אמנם למדנו שהקלו חכמים לעשות פסי ביראות כדי לשאוב מים מהבאר שם, אבל השאלה אם באמת בין פסי בירות האלה זה נחשב רשות היחיד. אז כאן רבי אלעזר אומר, מי שזורק מחפץ מרשות הרבים לתוך בין פסי הבירות חייב. כלומר, אכן בין הפסים נחשב רשות היחיד גמורה מהתורה. הוא אומר, זה פשוט, אם ככה יכולנו לטלטל את המים, פשיטה, אליו מחיצה, אם זה לא מחיצה, איך היא משתרה למלות, איך אפשר באמת היה למלות מים? אלא מה זה לא צריך, דאבד כי אין פסי בירות. הכוונה הוא, אומרת הגמרא, לא הכוונה לפסי בירות מסביב לבור, לבאר, זה ברור, הרי איך יכולנו לטלטל מהמים מהבאר, כי זה רשות היחיד מהתורה. אלא פה מה רצו למד אותנו, לא צריך הדעבד כי אין פסי בירות. הכוונה הוא לקח איזה מקום סתם ככה ברשות היחיד, ושם שם פסי בירות. זה מה שכתוב, רשות הרבים. וזרק לתוך החייב. אז אם אדם סתם ככה עשה את פסי בירות, והוא באיזה מקום ברשות הרבים, והוא זרק חפץ מרשות הרבים לתוכה, הוא חייב, כי המקום הזה הפך להיות רשות היחיד. למרות שאין בור באמצע, למרות שאין באר באמצע. אומרת, גם זה פשוט, ההכנה מפשיטה. הנה מפשיטה. אילב דבאן במחיצה, היא גם בבור איך היא משתרה לטלטלי. אם זה סתם ככה, לא היה נחשב מחיצה מהתורה, איך אפשר לטלטל מהבור? כלומר, כן, ברור, אנחנו מבינים. פסי בירות, נכון, זה כולה שכן הוא חכם, אבל זה נחשב מחיצה מדאורייתא, כי אם לא כך, איך אפשר היה לטלטל? טוב, מה תגמר? לא, אנחנו מדברים על משהו אחר, לא צריכה. אף לגב דקבקי ברבים. לא, הכוונה פה, אף על פי שהרבים בוקעים את המחיצה הזאת, את בין הפסים הזאת. מה הכוונה? עשו בין הפסים, והחליטו רבים ללכת באיזה שביל בין הפסים. השאלה אם זה מבטל את המחיצה של בין הפסים או לא. ופה בו זה לא מבטל את המחיצה. אומרת גם, זה החידוש שרוצה להגיד לנו. אומרת כמה שמנה, זה לא עתים רבים ובטל מחיצה, שרבים יוכלים לבוא ולבטל את המחיצות. שמעבר של הרבים, שבין פסי הרבהות לא מבטל את הפסים ביראות. זה פשוט. אמר רבי אלעזר חד הזימנה, כבר למדנו את זה במשנה. הכוונה נלמד את זה במשנה, עוד שני דפים. רבי יהודה אומרת גם, הייתה דרך רשות הרבים מפסקתן. אם אכן דרך רשות הרבים, שביל של רשות הרבים, מפסיק, עובר בין הפסים של פסי ביראות, יסלקן לצדים, צריך לסלק את הדרך לצד, כלומר, זה מבטל את המחיצות, זו דעת רבי יהודה, וחכמים אומרים, אינו צריך, הנה הוא מפורש, שלדעת חכמים, המחיצות קשרות, אף על פי שהרבים עוברים דרכן, זה מה שרציתי לחדש. רבי יוחנן ורבי אלעזר, אמרת רבי, ותלמידיהם של, מה שמי אמר, רבי אלעזר, הוא זה רבי יוחנן, זה מה שכתוב פה גם רבי אלעזר, אבל רבי יוחנן בעצם הוא פה תלמיד, וזה מה שכתוב בה, אמרת רווי, כאן הודיעך כוחן של מחיצות. כאן למדנו כמה כוחן של מחיצות, של המחיצה, מכיוון שזה מחיצה טובה, למרות שרבים, שמי שרבים עוברים דרכה, דרך פסי הביראות, זה נחשב עדיין מחיצה. אומרת, מה היא מעטה, מה ואמינה כאן ולא סביר לי? זה שהוא אמר, כאן לומדים כוחן של מחיצות, יכולת להגיד, כאן לומדים כוחן של מחיצות, אבל זה לא שאני מסכים מדהים. רבי אלעזר לא מסכים מדהים שזה שזורק לבין פסי בראות חייב, כי איך יכולת לחשוב, אמנם רואים פה כוחן של מחיצות, אבל הוא לא סובר ככה. יכול להגיד, כאן רואים עד כמה יש שהחשיבו את המחיצות. אז ככה יכולת לחשוב, אבא אמינא כך, לכן כמה שמנן, כאן הוא סביר לי, שרצו להגיד לנו כאן, כלומר כאן רואים כוחן של מחיצות, וגם אכן רבי אלעזר סובר כך. אומרת מה בסדר, הבנו, אז מה החידוש ברבי אלעזר? שהוא סובר שכאן רואים כוחן של מחיצות, שגם אם שביל של רבים עוברים דרכה, זה לא מבטל את פסי הביראות. אבל אפשר היה להגיד את זה ולא להגיד את הדבר ראשון, ולמה הא ולא בי הך. עכשיו, בעזר יאמר את ההוראה הזו שזורק בין פסק ביראות חייו, ולא צריך להגיד הוראה אחרת, להעיר על דברי חכמים, אולי צריך לחלוק על דברי חכמים, שאם היה דרך של רבים מפסקתן, אז יסרקן על הצדדים. אומרת הגמרא, לחדה מכלל דחברתה איתמה. אומרת הגמרא, המימרה אחת נאמרה מתוך השנייה. כלומר, רבי אלעזר בעצמו אמר כמובן רק את המימרה שנזכרה למעלה. זורק לבין הפסים, כמו שאמרנו, מראה שזה מה שכתוב פה, זורק חפץ מיוש להרבים לבין פסי רעות, הוא חייב. אבל תלמידיו הבינו שלמד כי גם מדברי חכמים במשנה. לכן הביאו את המשנה שרבי לא אומר, מה הייתה דרך של רבים מפסקתן וכו'. אבל זה אמר רבי יוחנן, הנה תראו כמה גדול מכוחן של מחיצות. כלומר, זה רק דיו, זה רק לחזק את דעתו, תלמידיו באו לחזק את דעתו. אבל הוא אמר רק דבר אחד, ולכן, ודבריו היו חידוש. כמו שראינו, היו חידוש, למד אותנו שגם הוא סובר כך הלכה למעשה. עוד למדנו במשנה, מותר להקריב לבאר, אמרנו מותר לצמצם את השטח שמסביב לבאר, בלבד שראשה ורובה של הפרה תהיה בפנים. ננה אתם במשנה בדף, לכמה דף צדיתת, לא יעמוד אדם ברשות הרבים וישתה ברשות היחיד. אסור לאדם בשבת לעמוד ברשות הרבים ולעטות את פיו לתוך רשות היחיד ולשתות משם. וכן הפוך, ברשות היחיד וישתה ברשות הרבים. אלא מתי מותר? אלא אם כן מכניס ראשו ורובו למקום שהוא שותה. כשהוא מטה את ראשו ורובו למקום השני, נניח הוא עומד ברשות הרבים, והוא מטה את זה לרשות היחיד ומשם שותה, אז לא, הוא לא יבוא לשכוח ולהוציא את הכלי מרשות אחד לחבדר. איך הוא שותה? הוא שותה עם כלי. אז אנחנו גוזרים, אם אדם רק מטה את עצמו קצת, אנחנו גוזרים שם ייקח את הכלי לרשות, יעבור לרוצה מרשות לרשות על ידי הכלי. אבל אם הוא הכניס את ראשו ורובו, הוא לא יבוא לשכוח ולהוציא את הכלי מרשות אחד לחברתה, כי ראשו ורובו נמצא ברשות האחרת. וכן בגת, אומרת כמובן גם בגת זה כך, זה לגבי הפרשת תרומות ומעשרות, שם אמרו חכמים שאי אפשר עוד לאכול אכילת ארעי בגת, אמנם אם אדם רוצה לאכול אכילת קבע צריך להפריש תרומות ומעשרות, אבל מכיוון שעוד לא נגמרה מלאכתם לגמרי, אז אם אדם הולך לגת הוא יכול לאכול אכילת ארעי. מה נחשב אכילת ארעי ואכילת קבע? אז דנו בזה הפוסקים, אבל פה אומרים, מתי הוא נחשב שהוא בגת? אם הוא רק מטט עצמו לגת וכן בגת, אז זה לא נקרא. אבל אם הוא מכניס את ראשו ורובו לגת, זה כבר ניכר שהוא שותה אכילת ארעי בגת, כי אמרנו אפשר רק בגת לשות אכילת ארעי. אומרת הגמרא, גבי אדם, האדם האמר דבי ראשו ורובו, לגבי אדם שעומד ברשות אחת ושותה ברשות אחרת, אמרנו צריך שהוא יוציא את ראשו ורובו לרשות השנייה. מה לגבי פרה? פרה נגיד עומדת ברשות הרבים ומשקים אותה ברשות היחיד. זה בסדר או לא? מי בעינן לה ראשה ורובה? האם צריכים שהפרה בעצם תכניס את ראשה ורובה לתוך רשות היחיד או לא? אומרת הגמרא, כל יחד נקית מנה ולא נקית לה. בכל מקרה שאדם אוחז את הכלי כדי להשקות את הפרה, אבל לא אוחז את הפרה עצמה, לא תיבאי לך. זה ברור שאסור. כלומר, צריך שיכניס את ראשו ורובו. הפרה צריכה להכניס את ראשה ורובה. דבי ראשה ורובה מלגב, צריך את ראשה ורובה בפנים. כי אם לא כן, יש לחשוש, הפרה תעשה איזה תנועה, תמשוך את האדם שהוא אוחז בכלי אחריו, כי ככה הוא ימשך אחרי הפרה. אם הוא לא תופס את הבהמה גם כן, זה ברור שהבהמה צריכה להכניס את ראשה ורובה לתוך הרשות שממנו היא שותה. מה השאלה? כי תיבאי לך, מה ששאלתי, איך דנקית מעלה ונקית לה? שהוא אוחז את הכלי, שהוא משקה את הפרה, וגם אוחז את הפרה עצמה, למנוע ממנו לעשות איזה תנועה, לגרום לו לצאת מהרשות הזו. מהי? אז השאלה מה הדין? האם צריך להכניס את ראשה ורובה או לא? אמר לי, תניטוע. למדנו בלבד שתהיה הפרה, ראשה ורובה מפנים שותה. מה לה דנקית לה ונקית מענה? הנה למדנו במשנה. צריך שיהיה את פרה וראשה ורובה בפנים ושותה. האם אין הכוונה גם במקרה שהוא אוחז את הכלי ואוחז גם את הפרה? הנה רואים לכאורה מפורש שצריך להיות ראשה ורובה בפנים. אומרת, לא, אפשר להמיד את המשנה, דנקית מנה ולא נקית לה, כמו שאמרנו, אוחז בכלי ולא אוחז בפרה. אומרת, מי בכלל מהתיר אם הוא נוקט בכלי ולא נוקט בפרה? מי אמר, וכי נקית מנה ולא נקית לה משארי, כשהוא אוחז בכלי ולא אוחז בפרה, האם בכלל מותר להשקוט אותה? אמנם לפני כן לא אמרנו את זה, עכשיו מגיעים למסקנה הזאת שאסור בכלל להשקוט אותה. והתניא, לא ימלא אדם מים וייתן בשבת לפני בהמתו, הרי כתוב מפורש בברייתא, שאדם לא ימלא מים וייתן לפני בהמתו לשתות כשהוא אוחז בכלי. אבל ממלא הוא ושופך וישותה מלא, הוא יכול למלות מים מהבאר, לשפוך לתוך השוקת, לתוך איזה כלי גדול, שמשם הבהמות שותות, וישותה מאליה. אז אם רואים פורש, הברייתא אוסרת לאחוז כלי, כשהבהמה שותה ממנו, למרות ש... יש מספיק מקום בין הפסים כדי שתעמוד הבהמה ראשה ורובה בפנים. וכמובן, כמובן הכוונה שהוא לא אוחז את הבהמה. אבל מסבירה הגמרא שלא כך. הידמר לה נאמר לברייתא הזאת, אמר רבה יהכה באבוס העומד ברשות הרבים, גבוה 10 טפחים ורוחב 4. מדובר בברייתא הזאת במקרה מיוחד, מדובר על אבוס, שזה אמרנו הכלי שאוכל הבהמה ממנו, אז מדובר פה באבוס שהוא עומד ברשות הרבים, אבל הוא עצמו רשות היחיד. הוא עצמו האבוס גבוה 10 טפחים ורוחב 4 טפחים. וראשו אחד נכנס לבין הפסים. ראשו אחד של האבוס, הוא נכנס לתוך בין הפסים. הוא עשו, היה שם באר ליד, והוא נכנס לתוך בין הפסים. ועכשיו השאלה, האם מותר לאדם להיות ככה בין הפסים או לא? אז אמרו, לא ימלא אדם דלי מהבאר שהוא בתוך הפסים, ויגביע דלי על ראש האבוס, ויזיז ככה, יצא מבין הפסים, וייתן את המים לפני הבהמה. את זה לא יעשה. אבל כמובן, כל עוד הוא בתוך הפסים, מותר לשפוך את המים מהדלי לתוך האבוס. זה מה שלמדנו. ולמה לא יעשה את זה? גזירה דין מחזי ללבוס דמיקלקל, שם יראה איזה בעיה באבוס, פתאום יראה איזה משהו נשבר שם, ירצה לתקן משהו שם, ולא ישים לב שיש לו כלי בידו, ושוב הוא מחוץ לפסים עכשיו, ואתם לתקון יבוא לתקן את הדבר שהוא רואה לא טוב באבוס, ודרלה לדב לבעדי, יישא את הדלי איתו, ואני אכל אותו ברשות הרבים, ויבוא לטלטל את הכלי. מה הפיק מרשות היחיד לרשות הרבים? אומרת הגמרא, בסדר, אז הוא רוצה מרשות היחיד לרשות הרבים. מי אמר שבכלל הוא חייב? יש בזה איסור דאורייתא בכלל? למה הגמרא מפקפקת אם יש פה איסור דאורייתא? כי הגמרא אומרת שהוא בעצם יצא עם הכלי מבין הפסים, הוא התכוון כל הזמן שהכלי יהיה מעל האיבוס. כלומר בתוך רשות היחיד. הוא לא התכוון לעקור את זה ברשות היחיד. אז אומרת הגמרא, אנחנו יודעים שצריך שיהיה כוונה תקירה וכוונת הנחה כדי לעבור לאיסור הוצאה. וכי אגב, נעים באופן כזה ממחאי, באמת מחייבים באיסור דאורייתא? ואמר רב ספרא, אמר רבי עמי, אמר רבי יוחנן, המפנה חפצה מזווית לזווית. מי שמעביר חפצים מזווית לזווית בתוך רשות היחיד, בלי כוונה להוציא את הרשות הרבים. הוא לא התכוון להוציא את הרשות הרבים, הוא התכוון להשאיר את החפצים האלה כל הזמן ברשות היחיד. כמו שעכשיו למדנו, אדם יש לו כלי, הוא רוצה להכניס אותו לאבוס, אז הוא מעלה את הכלי הזה מעל האבוס, וגם כשהוא יוצא בין הפסים, הוא כל הזמן חושב להכשיר את הכלי ברשות היחיד. אז מה עם אדם הזה שמפנה, מעביר חפצים מזווית לזווית בתוך רשות היחיד? וכתוב, ונמלח עליהן והוציאן, בסוף הוא שינה את דעתו, הוא התחרט, והוא הוציא אותם רשות הרבים, הדין פטור, למרות שהוא עשה פה הוצאה מרשות היחיד, רשות הרבים, הוא פטור. מדוע? שלא הייתה עקירה משעה ראשונה לכך. לא היה פה עקירה, הוא לא התכוון לעקור על מנת להוציא רשות הרבים. כשהוא עקר את החפצים, כשהוא הביא אותם בתוך רשות היחיד, הוא כל הזמן חשב שהוא יישאר בשביל היחיד. לא חשב להוציא אותם לרשות הרבים. גם כאן ומכן לפנינו, כשאדם הרים את הדלי הזה בין הפסים, הוא לא התכוון להוציא אותו מחוץ לרשות היחיד. הוא התכוון או להיות מעל האבוס הזה, שזה כמובן רשות היחיד, כפי העמידות שאמרנו, וגם בין הפסים. אז אין פה בכלל איסור דאורייתא, אז איך גזרו חכמים? אין אומרת לגמרי, אלא זימין דמתקן לי ועד דמאי לי. הכוונה ייתכן שיתקן את האבוס, יוציא את, אמרנו, יניח את הדלי הזה, והוא עדיין לא יבוא לאיסור דאורייתא. ואז הוא יבוא, הדר מאיילי, הוא יבוא להכניס חזרה את הדלי הזה, לשים אותו באבוס. והכניסה הזאת חזרה מרשות הרבים לרשות היחיד, וגם מקיים מרשות הרבים לרשות היחיד, זה כבר יהיה חייב מהתורה, כי הוא עושה את זה בפעולה אחת. איקדי אמרי, יש נוסח אחר לסוגיה הזאת. גבי אדם, אדם אמרנו שעומד ברשות הרשות אחת ושוטה ברשות אחרת, כאמור אילן דסגל ברשות הרבה ורובו, צריך אצלו ראשו ורובו. תהיה פרה מסגל בראשה ורובה, האם די בזה שראשה ורובה בפנים בתוך רשות היחיד או לא? אז מה הגרסה השונה בגרסה הזאת? לא שואלים כמו לפני כן האם צריך ראשה ורובה. כאן ברור שצריך ראשה ורובה. האם מספיק ראשה ורובה? או שגם אם ראשה ורובה של הפרה נכנס לבין הפסים, אולי זה לא מספיק. זה מה שכתוב כאן, מסגלה בראשה ורובה או לא. אז הגמרא מגדירה את זה. היכד נקית מנה ונקית למקש אדם אוחז בכלי, וגם אוחז בבהמה, באפסר של הבהמה, לא תיבה לך לסגל בראשה ורובה. זה אז זה מספיק ראשה ורובה. תיבה לך ונקית מנה ולא נקית למי. השאלה אם הוא אוחז את הכלי, משקה את הבהמה עם הכלי, אבל לא אוחז את הבהמה, מה הדין? האם אפשר להסתפק בראשה ורובה? אמר לי ציליטור, למדנו בלבד שתי פרה, ראשה ורובה בפנים. ושוטה, מה אלה דנקי, מנה ולא נקי להם? למדנו במשנה. ברגע שפרה וראשה ורובה בפנים, זה בסדר. גם במקרה, לכאורה, זה כולל גם את המקרה שהוא אוחז את הכלי ולא אוחז את הפרה.
אומרת הגמרא לא, במשנה שלנו מדובר נקית מעלה ונקית לה, מדובר שהוא אוחז גם את הכלי והוא אוחז את הפרה. ואחר אני מסתר בזה גם מסתבר גם, דינקית מעלה ולא נקית לה, מי שרי בכלל אם מישהו אוחז את הכלי ולא אוחז את הבהמה, האם זה בכלל מותר? והתניא, כמו שראינו לפני כן, לא ימלא אדם מים וייתן לפני בהמתו, אבל ממלא ושופך והיא שותה מאליה. הרי לכאורה הברייתא אוסר לאחוז כלי שבהמה שותה ממנו, למרות שהיא עומדת בראשה והוא בא בפנים. זה ודאי מדובר על מקרה שמשהו לא אוחז את הבהמה. אומרת אם למדנו כבר, היתמר עלה, אמר רבי הכה בייבוס העומד בראשות הרבים, גבוה 10 טפחים ואורחב 4 וראשו נכנס לבין הפסים. זה אותו תירוץ כמו שראינו לפני כן. תזימי דחזה ללבוס דמקלגל, שוב הוא יראה שמתקלקל היבוס, ואת לתקון יבוא לתקן אותו, ודארי לדדיו לבעדי, ייקח את הדלי בידו, איתו, וכמת פיק מרשות היחיד לראשות הרבים, יבוא להוציא מרשות היחיד של הרבים. אומרת, מה, האם מחייבים אותו? זה אותו דבר כמו שהיינו לפני כן, וכי הגאיבנה, וכי היי גאיבנה מי מחייב? ואמר רב סיפר, אמר רבי עמי, אמר רבי יוחנן, מפנה חפצה מזווית לזווית, ונמלח עליהן והוציאן פטור, שלא הייתה עקירה, לא הייתה עקירה משעה ראשונה לכך. זה כבר אותו דבר כמו הגרסה הקודמת. מכיוון כשהוא קירים את הדלי, הוא התכוון להשאיר אותו בעצם ברשות היחיד, לא התכוון להוציא לרשות הרבים, אז לכאורה אין פה, אין כוונה ראשונה לכך, אלא זימני דמתקן, כמו שאמרנו, הוא יתקן את היבוס, ועד המעילי, ואז הוא ישוב יכניס את הדלי ליבוס, יבוא לעבור על הכנסה מרשות היחיד, מרשות הרבים לרשות היחיד, וכמעילי מרשות הרבים לרשות היחיד. הגמרא עכשיו נסה להביא ראיה למה ש... שאלנו בגרסה הראשונה, כשהוא אוחז בכלי וגם בבהמה, האם מותר להשקות, למרות שאין ראשה ורובה בפנים, או לא, אז מביא מגמל, תשמע, גמל שראשו ורובו בפנים, לא דווקא פסי ביראות, אלא ראשו ורובו בתוך רשות היחיד. כלומר, אדם נמצא בתוך רשות היחיד, הוא רוצה להשקות את הגמל, וראשו ורובו של הגמל נכנס בפנים. אובסים אותו, לא דווקא להשקות אותו, רוצים להכיל אותו. אובסים אותו, זאת אומרת, תוכבים לו אוכל בבית הבליעה בכוח. אז מבפנים, גם אם אדם עומד בפנים, יכול לדחוב לו אוכל בצורה זו. אובסים אותו. והאיבוס כמדנה קדמל ונה קדלדמיה. איבוס, כמובן, הלטת הבהמה בצורה כזאת, זה דומה למי שאוחז בכלי וגם אוחז בבהמה. הרי זה ברור שצריך, לא יכול לדחוב ממש חזק לתוך הגמל בלי לתפוס אותו. והנה כתוב, כמה שמונה וכבאינן ראשה ורובה. כתוב מפורש שצריך ראשה ורובה, משמע שאם לא היה ראשה ורובה, לא היה מורי, למרות שהוא אוחז גם בכלי ואוחז בבהמה. אומרת גמל, לא, אולי זה גמל, אולי גמל, גמל ופרה זה שונה. המעבר הבא רב הונה אמר רב ששת, שאני גמל, הואיל וצווארו ארוך. הצוואר של הגמל ארוך, ולכן הוא יכול לעשות תנועה כזאת, שימשוך את האדם מהרשות היחיד לרשות הרבים, למרות שהוא תופס את הבהמה, מה שהיא כאילו מפרה, שהוא תופס את הבהמה, הוא לא יעשה תנועה כזאת, אבל בגמל יכול להיות. ולכן זה לא ראיה, לפרה לפחות. עוד ראיה נוספת מהברייתא. כאן לא כתוב גמל, תשמע, במה שראשה ורובה בפנים, אובסים אותה מבפנים, והאיבוס כמן דנקית מעלה ונקית לה, הנה אמרנו איבוס, מליטים אותו, תוכבים לו אוכל בכוח, אמרנו זה כמו שהוא אוחז בכלי וגם אוחז בבהמה, וכתוב ראשו ורובו, הנה קבעין על ראשו ורובו, אומרת גם בסדר, יש לך ברית האחרת שכתוב בהמה ולא גמל, מי אמר שבהמה כאן אין הכוונה גמל, מה בהמה דנה מדקטני גמל? אומרת הגמרא, זאת אומרת, כתוב בהמה, התניא בהמה, והתניא גמל, יש לך שתי ברייתות. ברייתא אחת כתוב גמל, ברייתא אחת כתוב בהמה, אז כנראה שזה בהמה אחרת. אומרת הגמרא, למה אתה מניח את זה? מי דגבי הדד התניא? אמר, הם נשנו ביחד הברייתות האלה? ברייתא אחת גמל, ברייתא אחת בהמה, בהמה זה היה באופן כללי, גמל הם פירטו את מה שהיה בברייתא הראשונה, אדרבה. ותניא המאחרי, גם ברייתא נוספת אומרת כך, רבי אלעזר אוסר בגמל, הואיל וצווארו ארוך, אבל בהמה רגילה לאו דווקא. מפורש דווקא גמל. אז הגענו לדבר הבא, לסוף כף עמוד ב', הגענו לדבר הבא, שנראה בעזרת השם פעם הבאה, חזק וברוך.